אוטוביוגרפיות של נשים בנות העלייה השנייה, הוא הנושא שעוסקת בו דוקטור תמר הס בספר החדש של החק האם של הזיכרונות. בין אנשים שכתבו אוטוביוגרפיות ולא היו סופרות מקצועיות, רחל ינאית בן צבי ואימא שלה שושנה לישנסקי, רחל הייתה חברת השומר, יסדה חוות לימוד חקלאית בירושלים, לימים הייתה אשת הנשיא יצחק בן צבי, דבורה דיין, אימא של משה דיין שהייתה דמות בולטת בתנועת הפועלות, חנה קצנלסון נשר, שהייתה אחותו של ברל קצנלסון, בעצמה לא הייתה פעילה ציבור, ותחיה ליברסון, שניסתה לבסס לבדה משק עצמאי בנהלל ונכשלה. חלק מהאנשים כתבו עשרות שנים, אפילו 60 שנה אחרי שהתרחשו האירועים המתועדים, אבל התמקדו בשנות העלייה השנייה. כתבו על אובדן תינוקות, על החיים הקבוצתיים והגיהנום שבהם, על הבדידות בנהלל, על הבנים שנהרגו במאבק הלאומי, גם על הטרדות מיניות. דפשה ארליך למשל כותבת, רושם מחריד עשו עליי בצעקותיהם ובהוויית פניהם תושבי יפו הערבים. בימי שהותי הראשונים בארץ ראיתי אותם כאילו הם פראים לכל דבר, ונמנעתי מלצאת אל הרחוב שלא בלוויית מישהו מהגברים. בעמל רב הצליחו כמה ממיודענו הוותיקים יותר בארץ לשכנעני כן להיבעל מאורך דיבורם קולני ומצעקותיהם המחרידות של בני שם אלה, והנבון מוטב שינהג ביד חזקה ובזרוע נטויה, כדי שירתעו ויכבדו אותנו המוסקובים, כלומר חלוצים מארץ רוסיה. לא פעם הציקו כמה מהם לי ולאמי שרה, שהייתה אישה נאה ומושכת לב במראיה, בצאתנו אל השוק, ובקושי חמקנו עברנו מהם. באחד הימים, כשנטפל ערבי אחד לצמתי הארוכה יורדת על מותניי, יצאתי מכלי וסתרתי לו על פניו בכל תנופת ידי. שלום דוקטור תמר הס מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים.
שלום.
הספר שלך נפתח בתיאור שכתבה חיותה בוסל, מייסדות גניה, בפורים 1947. חיותה בוסל ילדה את ביתה הדסה 27 שנה לפני כן, והלידה הזאת של הדסה היא הנושא של הטקסט. היא כותבת איך התחילה ירידת המים, איך היא המשיכה וטיפלה בארבעת הילדים הראשונים של דגניה, איך היא חיכתה ליוסף בוסל שהתמאמה ורק בבוקר הוא חזר מטבריה. היא מתארת את חבלי הלידה הארוכים והקשים והלידה, בחוץ מחכה העגלון, הוא כבר לבוש, השוט בידו, הסוסים רתומים. בכל זאת לא שולחים את העגלון להביא את הרופא מטבריה, וגם כשהשליה מאחרת לצאת, גם כשבגופה של חיותה יש קרעים קשים וכואבים, ומוכרחים לתפור אותם, העגלון לא יוצא לדרך. הרוקח מכנרת, חפץ, נענה לבקשה של יוסף, ומסכים לתפור. לא כואב, לא כואב, לא כואב, עונה לו כל הזמן חיותה. התיאור הזה של חיותה מסתיים בכך שרוחצים אותה, משכיבים במיטה נקייה וחמה, את הילדה שמים במיטה של יוסף, ויוסף נרדם על הרצפה. 5 חודשים אחר כך עתיד יוסף לטבוע בכנרת. יש כאן תמר תיאור מצד אחד מאוד אינטימי, מאוד מפורט, של הלידה על השלבים השונים, אבל בו זמנית גם מאוד קיבוצי, מאוד קבוצתי, כאילו דגניה בתוך החדר שלה.
כן, דגניה כולה יולדת. חיותה בוסל מצליחה להביא את כל הקבוצה שדוחה בדרך כלל את הגוף הנשי מתוכה ודוחה נשים בכלל. היא מצליחה להביא את הגוף הנשי אל לב הפעימה של ההתרחשות הקבוצתית. כולם שם ביחד דוחפים איתה וכואבים את הספרים, תפר תפר. אני הבאתי את הסיפור של חיותה בפתח הספר בגלל שהוא מייצג בעיניי את המסע ומתן שנשים בעלייה השנייה ונשים בכלל בתרבות הישראלית מקיימות עם הסיפור הקולקטיבי, הסיפור הכללי שלנו, של הקהילה הציונית. זה קשר מאוד מסובך, מסע ומתן מאוד מורכב עבור נשים, בגלל שהסיפור שלנו הוא ברובו גברי ועדיין. וכדי להצטרף אליו, נשים צריכות להתפשר על דברים מסוימים ולהילחם על דברים אחרים. זה לא פשוט לנשים להביע את כולן בתרבות המערב בכלל, בתרבות הלאומית על אחת כמה וכמה, ובתרבות הציונית והיהודית גם כן. ומה שהמחקר שלי עוסק בו זה איך הנשים האלה מצאו את הקול שלהם, כל אחת בדרכה המיוחדת, ויש גם דברים משותפים. אצל הרבה מהן יש אכזבה גדולה מהתרבות החלוצית, שהבטיחה להן שוויון ולא לא קיימה, הטרדה המינית, שיש גם כן ביחס לגברים. חנה קצנלסון נשר מספרת על יוסף טרומפלדור, שנשק אותה במפתיע, בפעם הראשונה שהם נפגשו, היא לא הכירה אותו בכלל, הם יצאו לטייל בשדות, פתאום הוא התכופף ונשק אותה, כאילו שזה ברור מאליו. אז הטרדות מיניות והניסיון שלהם לעבוד בעבודות שנחשבו העבודות הערכיות על פי אמות המידה של העלייה השנייה, עבודות הכפיים, האדמה.
גם הירידה אל החוף, הירידה אל החוף בבירות, ביפו, בחיפה, לפעמים ירידה אל החוף של הכינרת אחרי שייט בסירת דייגים. יש חוויה מאוד חזקה של מפגש עם סירחון, עם לכלוך, עם הלבנט.
כן, כן. זה דבר שאנחנו מוצאים גם אצל גברים. הספינות ביפו ובבירות לא יכולות להגיע עד החוף, הן גדולות מדי, והסירות הקטנות יוצאות לקראתן ומורידות את המטלטלים והמזוודות ואת הנושאים אל החוף. והמפגש הראשון של הארץ הוא מפגש של הפקעה של האוטונומיה הפיזית של גברים ושל נשים, שהסברים או הסבלים הפלסטינים נוטלים אותם בידיהם ומעיפים אותם מהספינה אל הסירה, וזו חוויה שאני חושבת שגברים ונשים חווים אותה בצורה שונה, אבל משפילה באמת בשביל כל מי שעבר אותה.
שתיים מנשות העלייה השנייה שאת מנתחת את האוטוביוגרפיות שלהן, שחלו בן. זוריק, הבן של דבורה דיין, נפל במלחמת השחרור באפריל 48 בקרב על רמת יוחנן. אלי, הבן של רחל ינאית בן צבי, נהרג בקרב בקיבוץ בית קשת במרץ 1948, ממש ערב החתונה שלו. רחל ינאית בן צבי כותבת בספר אלי, אל ראשית חייך אמלט בני, אל ימיך הראשונים את חיבקתי אותך תינוקי בזרועותיי, ודמי ידלק בי. אחוש אותך בתוכי, בעוד חי מי, ילדי. לעומת זאת, דבורה דיין כותבת על אבל שהוא כאילו מרוחק יותר, או מלומד אפילו, הייתי אומרת בזהירות. ייתכן שהטרגדיה של עקדת יצחק חמורה וקרובה לנו יותר מאשר לאמהות בדורות הקודמים. מתוך השלמה עלייך להביא את הבן אל המזבח, מתוך השלמה אילמת, ורק בעין רואה לתלוש את שערות ראשך. גם כאן יש את הציבורי והלאומי והכל כך כל כך אישי בשכול הזה.
רחל ינאית בן צבי ודבורה דיין הם נשים שקרובות אחת לשנייה במעמד ובמקורות בדרכים מסוימות, אבל המסלול שלהם שונה. רחל ינאית בן צבי היא אישה שהצטרפה להנהגה הציונית, ואני חושבת שהיא שילמה מחיר מאוד כבד על ההצטרפות, הזאת. היא גם הייתה ממנהיגי ההגנה בירושלים. באחד המקומות בספר אני מזכירה שהיא בדיון במאבק בזכויות פועלות, היא אומרת לעדה פישמן מימון, שהייתה פמיניסטית שכבר יצאה מהארון, את תגידי להם, את כבר רגילה לעשות סקנדלים. וינאית עצמה לא מוכנה לעשות את הדברים, היא לא מוכנה להיחשף כפמיניסטית בכלל. לאורך כל הקריירה שלה, עד שהיא שוכלת את בנה. והמקום הזה, כשהיא כותבת את הזיכרונות שלה אלי, בספר אלי, יש לה רישיון, רישיון לאומי, משום שהיא הקריבה את בנה, יש לה רישיון להציג את עצמה כאם, ולהיות אם, ולספר את האימהות שלה המאוד מאוד כואבת. דבורה דיין היה לה מסלול שונה בחייה, הייתה פעילה ציבורית, אבל מסוג אחר לגמרי, והיא אומנם כותבת את הכאב שלה, אבל היא כותבת על האיסור להביע אותו, והיא לא מרשה לעצמה לשחרר את המוסרות של החוקים, של הכלל, של איך מותר להביע את הכאב והשכול.
לפעמים יש לך הזדמנות לבדוק אותו סיפור עצמו, אותן עובדות עצמן, כפי שהגבר כתב עליהן, או האישה כתבה עליהן. למשל, שמואל דיין, הוא מתאר בנושא של חיים זוגיים, בחירה בבן זוג, הוא כותב, באחת האספות שפו החברים במחשבתם, ומתוך שתיקה קשה קם אחד החברים והציע לקבוצה לקבל החלטה. חבר הקבוצה יוכל להתחתן רק אחרי 5 שנים מהיום שהמשק מתבסס והחברה תשתכלל. לא עברו חודשים מועטים, ובעל ההצעה התחתן ראשון. סיפור חמוד, אבל הוא לא כותב שזה עליו עצמו.
כן. כן. יש עוד מקרה כזה שהוא חביב אליי בספר של רחל ינאית בן צבי ובן צבי עצמו, יצחק בן צבי, כשהם מטיילים במדבר והם צמאים ועל סף התייבשות, רואים מרחוק אישה בדואית דקד על ראשה. רחל ינאית לבושה כגבר ויש לה חגורת כדורים על חזה, והיא נושאת אקדח והיא מתחילה לרוץ ולצעוק לקראת האישה הזאת ולבקש מים. האישה מאוד נבהלה והשליחה את הקד שלה וברחה. יצחק בן צבי מספר את אותו סיפור. בסיפור של יצחק בן צבי הקד נשבר ולא היה להם מה לשתות, אבל בסיפור של רחל ינאית היא מגיעה אל הקד בזמן ותופסת אותו ומצילה את חברי הגברים מהתייבשות.
ואם נסתכל רגע במבט על דוקטור תמר הס, קודם כל העלייה השנייה, צריך לומר, אנחנו מדברים על פרק זמן היסטורי, בין 1904 ל-1914, אבל גם מתייחסים לקבוצה חברתית של בערך 2,000 איש, 10% מתוכם, פחות או יותר נשים, 200 נשים. למה חשוב לקרוא, לנתח, להשוות, לחקור את הטקסטים האלה של נשים שכתבו על העלייה השנייה בדיעבד?
זו תשתית של התרבות הישראלית. זו באמת התשתית שלנו. האנשים האלה בנו את החברה ואת התרבות הישראלית. הם חיו בינינו עד שנות ה-70, הם היו האליטה הישראלית, ויש לנו רצון להבין איך נבנתה התרבות הישראלית, למה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים היום, מעין צמחה הספרות שלנו. אז זה המקום שצריך לחזור אליו, ודווקא אל הקולות הקטנים, לא אל הקולות שהתאבנו ומוכרים לנו. ויש גם עוד דבר, וזה שבתרבות הישראלית של היום יש נהייה נוסטלגית מאוד גדולה אל תקופת הישוב, ושחשוב להסתכל עליה גם כן באופן ביקורתי.
ויש כאן גם תיקון של ההדרה של אותן נשים, גם הדרה כפולה. כפי שדן מירון כתב, אותה ספרייה מתה שהעמיסו הוצאות הספרים של תנועות העבודה על מדפינו.
כן, כן. אז זה מאוד חשוב לי, כפמיניסטית וכחוקרת פמיניסטית וכחוקרת ספרות, להשמיע את הקולות השוליים הללו, שאני מוצאת בהם אמהות.
תודה רבה, דוקטור תמר הס. כאמור, הספר נקרא חיק האם של זיכרונות, נשים, אוטוביוגרפיה והעלייה השנייה, והופיע בהוצאה משותפת של דביר, הקשרים ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה, תמר.
תודה.